שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מם במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. אנחנו מתחילים בתחילת פרק היו בודקין. הגמרא מביאה פה את כל המשניות של הפרק בבת אחת, אז יש לנו משנה אחת ארוכה לאורך כל עמוד א', והרבה מהנושאים שנראה במשנה הם נושאים שכבר עלו לנו במיוחד בפרק הקודם. המשנה משיכה לדבר על הדיון בבית דין בדיני נפשות. אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון עוסק בעדויות, החלק השני עוסק בטענות של הדיינים, ונראה שגם הקהל אחרי החלק השלישי עוסק בהצבעה הסופית. אז החלק הראשון עוסק בעדים, המשנה עוסקת בשאלות ששואלים את העדים בשביל לבדוק שהם באמת דוברי אמת. אז הנושא הראשון זה דרישות וחקירות, כבר דיברנו על זה כמה פעמים. חקירות זה בשביל לברר את הזמן והמקום של הדבר שעליו העדים מעידים, ובדיקות זה בדברים יותר צדדיים, ועוד רגע נראה שלפי רב חיסדא גם בזה יש שתי רמות. אז יש חקירות ובדיקות, המשנה כאן אומרת שבחקירות, אם אפילו עד אחד אומר שהוא לא יודע, אז העדות פסולה, לעומת זאת בבדיקות זה לא פוסל את העדות. למה בחקירות העדות פסולה? כי ברגע שעד אומר שהוא לא יודע באיזה זמן או באיזה מקום זה היה, אז זאת עדות שאי אפשר להזים אותה. כלומר, שדים אחרים לא יכולים לבוא ולומר, הייתם איתנו במקום אחר באותו זמן, כי הרי העד לא יודע את הזמן או שהוא לא יודע את המקום. לכן הזמן והמקום זה קריטי. אז זה ההבדל בין החקירות לבדיקות, אבל המשותף ביניהם זה שאם העדים מכחישים אחד את השני, אז גם בבדיקות זה פוסל וכל שכן בחקירות. בסוגריים נעיר שבדף למד א' ראינו שלפי רב חיסדא גם את הבדיקות מחלקים לשתי רמות, ורק הכחשה שהם חלק מגוף העדות היא פוסלת, אבל הכחשה של דברים חיצוניים יותר, למשל איזה צבע לבש הרוצח, זה לא פוסל, נראה את זה עוד פעם אחר. אז זה לגבי הגדרה הכללית של החקירות ובדיקות. עכשיו נראה מהם החקירות עצמם, כמו שאמרנו, מטרה היא להגיע ליום ולשעה ולמקום המדויקים. אז המשנה אומרת שהיו שבע חקירות. חקירה אחת זה השאלה היא באיזה מקום זה היה, זה לגבי המקום. ושש חקירות היו בשביל לברר את הזמן. מהם ששת השאלות לגבי הזמן? התאריך, שזה שלוש שאלות, כלומר שנה, חודש ויום בחודש, אחרי זה יום בשבוע והשעה ביום. אז זה לכאורה חמש שאלות. מאיפה יש לנו שאלה שישית? כי בשביל להגדיר את השנה צריך שתי שאלות. כי המשנה מדברת על מצב שבו לא הגדירו את השנה לפי שנים לאיזשהו מלך, או לפי השנים לבריאת העולם, אלא לפי השנים של היובל. ולכן צריך לשאול באיזה שבוע זה היה, כלומר באיזה שבע שנים מתוך היובל זה היה, ובאיזה שנה מתוך השבע שנים. וכך הגענו לשש שאלות ששואלות את התאריך, היום בשבוע והשעה. למה צריך גם יום בחודש וגם יום בשבוע? הרי אפשר לבדוק בלוח ולברר איזה יום זה בשבוע. אז רש"י אומר שאנחנו רוצים שאנשים ישמעו את העדות ויחשבו האם הם היו עם העדים באותו זמן במקום אחר, וכשאנשים שומעים תאריך בחודש הם לא יכולים לזכור, אבל אם יגידו להם זה היה ביום שני שעבר, אז יכול להיות שהם יזכרו. לכן אומרים גם את היום בשבוע. זה לפי תנא קמא שהיו שש שאלות לגבי התאריך. לעומת זאת רבי יוסי אומר שחוץ מהמקום מספיקים עוד שתי שאלות לגבי התאריך, יום בשבוע ושעה. בגמרא נראה למה. אז עד כאן חקירות ובדיקות. עכשיו, המשנה מוסיפה עוד סוג של שאלות שהראשונים מתקשים איפה בדיוק למקם אותם, האם בחקירות או בבדיקות או כסוג שלישי, כי הם לא שאלות של זמן ומקום, אבל הם גם לא שאלות צדדיות, אלא הם גוף העדות עצמה. כלומר, ברצח שואלים את העדים, האם אתם יודעים שהנרצח היה יהודי? האם התרתם ברוצח? זה סוג אחד של שאלות נוספות. סוג שני, בעבודה זרה שואלים איזה עבודה זרה הוא עבד ואיך הוא עבד אותה. אז לא ניכנס לפרטים, אבל לפי הרבה ראשונים, גם בארבעת השאלות האלו, אם העדים לא יודעים אותם, זה פוסל את העדות כמו בחקירות. אמנם הראשונים מחלקים את שתי השאלות הראשונות שאמרנו לבין שתי השאלות האחרונות, שוב לא ניכנס לזה פה. עד כאן העקרונות. עכשיו המשנה נכנסת קצת לפרטים מעשיים יותר. אמרנו שאם יש הכחשה בין העדים, למשל לגבי הזמן, זה פוסל את העדות, אבל המשנה אומרת שיש פער זמן מסוים שבו זה לא פוסל. כלומר, אם יש פער של יום אחד ביניהם והחודש הקודם היה מעובר, אז זה לא פוסל, כי יכול להיות שעד אחד ידע שהחודש מעובר ועד אחד לא ידע. ולגבי השעות ביום, לפי תנא קמא, אם יש פער של שעה אחת ביניהם זה לא פוסל, כי זה טעות סבירה. לפי רב יהודה, גם אם יש פער של שעתיים זה לא פוסל, אלא אם כן זה שתי שעות שמשני צידי חצות היום, כלומר על שעה חמישית ביום ושעה שביעית ביום, שזה כבר טעות לא סבירה. בגמרא בפסחים דף י' א', הגמרא מביאה שלושה הסברים למחלוקת ביניהם, לכתוב את זה בהערות באתר. המשנה ממשיכה לתאר את סדר הדיון בבית דין. אז יהיו בודקים כל עד בפני עצמו, ואם העדים הצליחו לעבור בלי להכחיש אחד את השני, אז עכשיו עוברים לשלב הטענות, כלומר העובדות ברורות לנו, אבל אולי בכל זאת אפשר לטעון איזושהי טענה הלכתית לטובת הנאשם. עכשיו, למרות שלכאורה סביר יותר שהוא יצא חייב בדין, כי הרי יש נגדו שני עדים שהעדות שלהם נבדקה, בכל זאת פותחים את שלב הטענות דווקא לזכות הנאשם. מה הכוונה שפותחים בזכות? בדף למד ב' ראינו חמישה הסברים לזה. רש"י כאן מביא את דעת אביי ורבא שמרגיעים את הנאשם ואומרים לו אל תדאג, אם באמת לא עשית את זה, אתה תצא מפה זכאי. ואחרי זה מתחילים את שלב הטענות, וגם הדיינים וגם התלמידים בקהל וגם הנאשם עצמו יכולים לטעון טענות שונות. התלמידים בקהל יכולים לטעון רק טענות לזכותו. לגבי העדים, המשנה אצלנו אומרת שהם לא יכולים להתערב בכלל, לא לזכות ולא לחובה. לעומת זאת, ראינו בדף למדלת את רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא אומר שהעדים הם כמו התלמידים, שרק לחובה הם לא יכולים לטעון טענות, אבל לזכות הם כן יכולים לטעון. עכשיו, המשנה אומרת, כמו שאמרנו, שגם הנידון עצמו יכול לטעון טענות בזכותו, אפילו שלכאורה הוא נוגע בדבר, הראשונים דונים למה בכל זאת הוא יכול לטעון. לגבי התלמידים, אם תלמיד אומר שיש לו טענה לזכות הנידון, אז מעלים אותו לשבת יחד עם הדיינים והוא לא יורד משם כל היום כולו, ואם באמת הטענה שלו הייתה טענה טובה, אז לא רק שהוא יושב שם, אלא גם מחשיבים את הקול שלו. כך משמע בדף מ"ג, ראינו את הברית הזאת גם בדף ל"ד, אומנם יש ראשונים שחולקים. אז עד כאן השלב הראשון של הטענות. אם באמת מישהו הצליח לשכנע את הדיינים לזכות הנאשם, אז משחררים את הנאשם הביתה. אם עדיין חושבים שצריך לחייב אותו, אז כמו שלמדנו במשנה בלמד ב', בדיני נפשות צריכים לחכות למחר, ולכן כל הדיינים הולכים הביתה, ובבית הם היו מתאספים בחברותות בשביל לדון בנושא, והיו ממעטים באכילה ושתייה, ולמחרת חוזרים לביתין. עכשיו למדנו בדף למד ב' שבדיני נפשות, דיין שאמר טענות לזכות לא יכול אחרי זה לומר טענות לחובה, אז גם למחרת כל מי שאמר לזכות צריך להמשיך לומר לזכות, אבל הרב הגביל את זה רק לשעת המסע ומתן. ברגע שמגיעים להצבעה עצמה, אז גם דיינים שאמרו לזכות יכולים להצביע נגדו. בכל אופן, אז למחרת שוב יש שלב של טענות, דיינים שלא זוכרים מה הם אמרו אתמול, אז הסופרים מזכירים להם, ואחרי כל הטענות מגיעים לשלב ההצבעה. וזה כבר מביא אותנו לחלק השלישי של המשנה, בה המשנה מתארת את ההצבעה, כשאנחנו כבר יודעים את הכלל מדף למד ב', שבדיני נפשות, אם רוצים להצביע לזכות הנאשם, מספיק רוב של דיין אחד, אבל לחובת הנאשם צריך רוב של שני דיינים. זה כלל אחד. כלל שני, דיין שומר שהוא לא יודע, מבחינתנו הוא לא קיים. אז ממילא אומרת המשנה, אם למשל מתוך 23 דיינים יש 12 דיינים נגדו ו-11 דיינים בעדו, אז כיוון שזה רוב של דיין אחד אי אפשר להכריע את הדין, זה מצב אחד. מצב שני זה שאם יש דיין שאומר שהוא לא יודע, אז גם אז אי אפשר להכריע את הדין, כי אין לנו פה ביתין של 23. בשני המקרים האלו, בשביל להמשיך את הדיון, חייבים להוסיף עוד דיינים מהתלמידים. אז לא היו מוסיפים דיין אחד, אלא תמיד היו מוסיפים שניים. הריד אומר שזה בגלל שכל דיין שמוסיפים צריך שיהיה לו עם מי להתווכח, ואז שוב היו מצביעים, אם הצליחו להגיע להכרעה היו מכריעים, אם עדיין לא, אז היו מוסיפים עוד שניים, ואז עוד שניים וכולי, עד המקסימום של 71 דיינים. אם גם אז לא הצליחו להכריע, למשל שהיה רק 36 לחובת הנאשם ו-35 בעדו, ואי אפשר להכריע לפי רוב של דיין אחד, אז היו מתווכחים עד שאחד היה משתכנע לצד השני, בדף למדלת ראינו שזה לשני הכיוונים. ובזה סיימנו את העמוד ואת המשנה, ועכשיו הגמרא מחזירה אותנו לתחילת המשנה. בתחילת המשנה אמרנו שלפי תנא קמא יש 7 חקירות ששואלים את העדים, והגמרא שואלת מה המקור לזה. אז אומר רב יהודה, יש 3 פעמים בתורה שמוזכר ששואלים את העדים בשביל לוודא שהם דוברי אמת. פעם אחת בעיר הנידחת, שם כתוב ודרשת וחקרת ושאלת היטב. פעם שנייה זה ביחיד שעובד עבודה זרה, שם כתוב ודרשת היטב. ופעם שלישית, כשחוקרים עדים מזימים, אז כתוב ודרשו השופטים היטב. אז זה הפסוקים, ועכשיו נראה שני שלבים בדברי רב יהודה, מאיפה אנחנו לומדים את מספר החקירות שיש בכל פסוק, ומאיפה אנחנו לומדים שצריך לצרף את כל החקירות של כל הפסוקים בשביל ליצור את המספר 7. אז השלב הראשון ברב יהודה, זה שהוא סופר את הפעלים שבכל פסוק, כשכל פועל נחשב כחקירה אחת. לכן, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, זה 3 חקירות, ודרשת היטב שכתוב בעבודה זרה, זה 2 חקירות. פה מחשיב את היטב בנפרד מ"ודרשת", כי ודרשת זה חזק בפני עצמו. ואותו דבר, ודרשו השופטים היטב בדים זוממים, זה גם 2 חקירות. אז זה מספר החקירות שיש בכל תחום, ומאיפה הוא לומד שצריך לצרף את כל החקירות, כך ש3 ועוד 2 ועוד 2 יביא לנו 7 חקירות, אז גם בתוך השלב הראשון של רב יהודה יש 2 הסברים מאיפה הוא לומד לצרף את כל החקירות. בהתחלה הוא לומד את זה מעצם הדמיון בין 3 התחומים, כלומר מזה שבשלושתם יש דרישה, אבל את זה הגמרא דוחה ואומרת שאי אפשר לצרף כי יש פה פירחה. למה יש פה פירחה? כי בכל אחד מהחטאים שהזכרנו יש משהו שבו הוא יותר חמור משאר החטאים. וממילא גם אם נאמר שבשאר החטאים, שהם חטאים קלים יותר מבחינה מסוימת, התורה הקלה על הנאשם ואמרה שצריך דרישה וחקירה בשביל להאשים אותו, אולי בחטא החמור לא צריך, ולכן אי אפשר לצרף את כל התחומים. מה הדבר החמור שיש בכל תחום? בעיר הנידחת גם הממון נשרף, מה שאין כן בעבודה זרה ובעדים זוממים. בעבודה זרה הורגים אותו בסקילה, מה שאין כן בעיר הנידחת ובהריגה סתם של עדים זוממים שזה בסתי. מה שאין כן בעיר הנידחת שזה בסייף, וגם במקרה הרגיל של התורה של עדים זוממים זה בסייף. והחומרה בעדים זוממים זה שהורגים אותם גם אם לא הייתה התראה, מה שאין כן בשני התחומים האחרים. ממילא יש פה פרחה, לכן אי אפשר ללמוד מעצם הדמיון בין שלושת התחומים. לכן אומרת הגמרא שלפי רב יהודה זה לא סתם מדמיון, אלא יש פה גזרה שווה של ממש. עכשיו רק נשים לב שזה לא גזרה שווה רגילה שבה אנחנו לומדים מתחום אחד לתחום השני, אלא זה גזרה שווה שבאה לצרף את שני התחומים ביחד. כלומר, שניקח את שלושת החקירות שיש בעיר הנידחת, ואת שתי החקירות שיש גם בעבודה זרה וגם בדים זוממים, ונצרף את כולם ביחד, וכך הגענו לשבע חקירות. בכל אופן, אומרת הגמרא, בשביל לעשות את אותה גזרה שווה, צריך שהמילה שמשתמשים בגזרה שווה תהיה פנויה ללימוד. מה זה אומר פנויה ללימוד? אז בדרך כלל פנויה ללימוד הכוונה היא שמיותרת לגמרי. פה כשנאמר שהיא פנויה, זה לא שהיא מיותרת לגמרי, אבל הייתה דרך יותר טבעית לכתוב אותה. וכיוון שהתורה שינתה, אז אפשר ללמוד ממנה גם לגזרה שווה. מהי אותה מילה? המילה היא היטב שהיא כתובה בשלושת התחומים. עכשיו, למה המילה היטב פנויה ללימוד? הרי צריך אותה בשביל ללמד את מספר חקירות שיש בכל תחום. אלא שהיא מוגדרת כפנויה, כמו שאמרנו, כי אם התורה רק רצתה ללמד את מספר החקירות שיש, אז התורה לא הייתה צריכה להשתמש במילה היטב, אלא במילה חקירה. כלומר, שיהיה כתוב ודרשת וחקרת, או בעיר הנידחת שיש שלוש חקירות, אז חקור חקור ודרשת. למה התורה משתמשת במילה היטב בשלושתם? אלא בשביל הגזרה שווה שמצרפת אותם ביחד, וכך הגענו למספר שבע. אז עד כאן המקור לפי רב יהודה על שלושת התחומים האלו, אבל עכשיו צריך לשאול איך מכאן נלמד לשאר התחומים בתורה. אז לתחומים קלים יותר, כמו דיני ממונות או מלכות, שם ברור שצריך, כי אם בחטאים חמורים שיש בהם מיטת ביתין, התורה הקלה על הנאשם וחיווה שנבדוק את העדים בדרישה וחקירה לפני שנאשים אותו, כל שכן שבתחומים קלים יותר. אבל איך נלמד לשאר מיטות ביתין? אז זה תלוי בדירוג שיש בתוך מיטות ביתין. כלומר, לפי רבנן במשנה בדף ממתת שסקילה זה המיטה הכי חמורה, אז ממילא אם בעובד עבודה זרה שמיטתו בסקילה, התורה אמרה שצריך שבע חקירות, כל שכן שבשאר המיטות גם כן צריך שבע חקירות, כי הם באים על חטאים קלים יותר. אז לרבנן אנחנו מסודרים, אבל לפי רבי שמעון שאומר ששריפה זה המיטה הכי חמורה, אז אנחנו יכולים ללמוד מסקילה לשאר המיטות, אבל איך נלמד לשריפה? בגלל הבעיה הזאת של איך נלמד לשריפה, הגמרא משנה עכשיו את דברי רב יהודה, ואנחנו עוברים עכשיו לשלב השני בדברי רב יהודה. בשלב השני רב יהודה מוסיף פה עוד ארבעה לימודים מהפסוקים. הלימודים הם ממה שכתוב בעיר הנידחת ובעבודה זרה, והנה אמת נכון הדבר. אז המילים אמת ונכון מלמדות על עוד שתי חקירות, וכיוון שהם כתובים פעמיים אז יש לנו פה עוד ארבע חקירות, כך שכרגע יש לנו את שבעת הלימודים מקודם ועוד ארבעה לימודים עכשיו, סך הכל 11 לימודים. מה נעשה איתם? אז בניגוד לשלב הראשון ברב יהודה, ששם השתמשנו בשלושת הפעמים שכתוב היטב בשביל שני צרכים, כלומר גם ספרנו אותם כחלק ממספר החקירות, וגם השתמשנו בהם בשביל הגזרה שווה, בשלב השני ברב יהודה אנחנו לא צריכים את זה, אלא ניקח 7 לימודים מתוך ה-11 בשביל 7 החקירות, ניקח את שלושת המילים היטב 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 בשביל הגזרה שווה, ונשאר לנו עוד לימוד אחד. מה נעשה מהלימוד הזה? נלמד גם לשריפה, וכך למדנו 7 חקירות בכל התחומים וגם בשריפה. אבל שואל איזה רבי אבאו, למה מהלימוד האחרון שנשאר אתה לומד לשריפה? אולי הלימוד האחרון בא לומר שלא צריך 7 חקירות אלא 8 חקירות? אבל אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אין 8 חקירות, אין שום חקירה נוספת שאתה יכול להוסיף שיש סיבה להוסיף אותה. כלומר, מה תוסיף? אם תאמר שצריך להוסיף שלא רק ישאלו אותו באיזה שעה זה היה, אלא גם באיזה חלק של השעה, כלומר האם זה היה ב-3:20 בצהריים או ב-3:40 בצהריים, זה הגיוני רק אם אנחנו מניחים שאנשים יודעים לדייק עד כדי כך. צריך לזכור שלא היה להם שעונים אז הסתמכו על השמש. אבל אם אנחנו אומרים שאנשים לא יכולים לדייק עד כדי כך, אז לא יכול להיות שזה אחד מהחקירות. ואם תאמר שהחקירה השמינית היא שלא רק שואלים אותם באיזה 7 שנים היובל, אלא באיזה יובל זה היה, כלומר האם זה היה ביובל הנוכחי או מלפני 50 שנה, אז זה לא חקירה שסביר לדרוש אותה, כי ברור שזה מהיובל הנוכחי. כי לא סביר שעדים יבואו אחרי 50 שנה בשביל להעיד, אז ממילא אומר רב יהודה, לימוד השמיני לא בא בשביל להוסיף חקירה שמינית, אלא בשביל ללמוד גם לשריפה שלפי רבי שמעון היא מיטה חמורה יותר. עכשיו בסוגריים לומר שהשאלה הזאת האם אנשים מדייקים או לא, כבר הזכרנו כשלמדנו בעמוד א' את המשנה שזה מחלוקת בפסחים בדף י' א', שם יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה כמה זמן חזל הוסיפו על איסור אכילת חמץ, כשהבסיס לשאלה היא בכמה זמן אנשים טועים, כלומר ככל שהם טועים יותר אז שם החמירו יותר, ושם יש מחלוקת אביי ורבא איך להסביר את המחלוקת, כשרב אומר שלפי רבי מאיר אנשים טועים בשעתיים ולפי רבי יהודה בשלוש שעות, ואז אצלנו ברור שלא שייך לשאול אותם על חצי שעות, והבאי אומר שלפי רבי יהודה טועים בחצי שעה ומשהו, ואז גם לפי זה לא שייך לשאול את העדים על חצי שעות, אבל בדעת רבי מאיר אומר הבאי, או שהם לא טועים בכלום, או ללישנה אחרת, הם טועים במשהו. בכל אופן, רק לפי השיטה הזאת יש טעם לשאול את העדים באיזה חלק של השעה זה היה, ובאמת יש ברייטה שאומרת שיש 8 חקירות, כשהחקירה השמינית היא באיזה חלק של השעה זה היה, ונצטרך להסביר אותה לפי רבי מאיר, לפי הסבר של אביי. ועכשיו אנחנו ברבע התחתון של עמוד ב' נראה את שיטת רבי יוסי במשנה ובזה נסיים. רבי יוסי אמר שלא צריך 7 חקירות, כלומר לא צריך לשאול את התאריך, אלא מספיק לשאול באיזה יום בשבוע, באיזה שעה ובאיזה מקום. עכשיו ברור שגם לפי רבי יוסי, אם בכל זאת ישאלו על התאריך ותהיה סתירה בין העדים, אז ברור שנפסול את העדות. אבל אומר רבי יוסי שאם לא שואלים את התאריך זה לא פוסל את העדות, כי זה לא הופך את זה לעדות שאי אפשר להזים אותה. למה לא? כי הנחת היסוד של רבי יוסי שכשעדים אומרים למשל שזה קרה ביום שני, הם מתכוונים ליום שני השבוע. אם הם רצו לומר שזה היה ביום שני אחר, אז הם כבר היו אומרים את התאריך. לכן ממילא אם יבואו עדים אחרים ויאמרו אימנו הייתם באותו יום שני, הם לא יוכלו לומר שהם התכוונו ליום שני אחר ונוכל להזים אותם. זה דעת רבי יוסי. עכשיו, וגמרא מביאה ברייתא ששאל רבי יוסי את רבנן, הרי גם לשיטתכם יש מצבים שבהם אין שום היגיון לשאול את התאריך, למשל אם העדים אומרים שזה קרה אתמול, אז יוצא שגם לשיטתכם אי אפשר להגדיר את התאריך כחלק מהחקירות שבלעדיהם העדות פסולה, כי יש מצבים שבהם התאריך מיותר. אמרו לו רבנן, גם לשיטתך יש מצב כזה, הרי לשיטתך אם יבואו עדים ויאמרו שזה קרה הרגע, אז גם אין שום טעם שתשאל אותו באיזה יום זה קרה, כי הוא אומר לך זה קרה עכשיו. אלא אומרים רבנן, גם כשזה מיותר, עדיין צריך את כל 7 החקירות, גם את היום בשבוע וגם את התאריך. למה? כי הם הולכים לפי שיטת רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אמר שיהיו מזיזים את העדים מחדר לחדר בשביל קצת לשגע אותם, וככה אם הם עדי שקר אולי הם יחזרו בהם. אז אותו דבר אומרים רבנן לגבי השאלות על התאריך, אפילו שברור לנו לאיזה יום הם מתכוונים, עדיין שואלים אותם בשביל קצת להטריד אותם ואולי הם יחזרו בהם. זה דעת רבנן. לעומת זאת רבי יוסי אומר שלא נכון, תמיד שואלים רק מה שחייבים לשאול, ובכל זאת היום בשבוע זה שאלה שהיא חובה, כי מאוד נדיר שעדים יבואו מיד לביתין ויעידו על משהו שקרה עכשיו, אבל מאוד מצוי שהם יבואו בתוך אותו שבוע, לכן יש סיבה לשאול את היום ואין סיבה לשאול את התאריך. ובזה הגענו ל6 שורות מתחתית עמוד ב', נחזור מהר על מה שראינו. במשנה ראינו 3 חלקים, חלק ראשון זה החקירות והבדיקות, כשאמרנו שבשניהם אסור שתהיה הכחשה, אבל רק בחקירות אם הם לא יודעים זה פוסל את העדות. אחר כך דיברנו על שלב הטענות ושגם התלמידים יכולים להשתתף, אבל רק לזכות, ואם הגיעו לחובה אז הולכים הביתה וחוזרים למחרת, ולמחרת מי שאמר לזכות צריך להמשיך לומר לזכות, אבל רק עד שלב ההצבעה. אחר כך בהצבעה, אם אי אפשר להגיע להכרעה, מוסיפים עוד 2 תלמידים להיות דיינים, ואם זה לא עוזר אז עוד 2 ועוד 2 עד 71, עד שבסוף חייבים לשכנע שאחד יעבור לצד השני. אחר כך בגמרא ראינו את המקור ל7 החקירות, רב יהודה למד את זה מעיר הנידחת, עבודה זרה ועדים זוממים, ומזה למדנו גם לכל שאר החטאים הקלים יותר, אבל לפי רבי שמעון שאמר ששריפה זה חמור מסקילה, אז אי אפשר ללמוד מסקילה של עבודה זרה לשריפה, אז לכן רב יהודה הוסיף שלומדים את זה גם מביני אמת נכון הדבר שכתוב פעמיים, אז יש לנו לימוד אחד מיותר שמזה לומדים לשריפה, ורבי אבאו אמר למה לא לומדים מזה לחקירה שמינית, וענינו שאין לנו חקירה שמינית, כי לרוב השיטות אנשים לא מדייקים בחצאי שעות ולכן אין טעם לשאול על זה, וגם אין טעם לשאול באיזה יובל זה היה. אחר כך ראינו את שיטת רבי יוסי במשנה שלדעתו לא שאלו על התאריך אלא רק על יום בשבוע, כי מן הסתם הכוונה היא לשבוע האחרון, כל טוב.